התמורה, דף כ"ה, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ד עמוד ב', בשורה האחרונה, ילדה טומטום ואנדרוגינוס חולי. בהמה שיש לה קדושת קורבן, והתעברה, הוולד שלה גם כן קדוש, וולד קודשים. אבל המשנה מציינת שאם נולד טומטום, כוונה שלא יודעים האם זה זכר או נקבה, כי המקום שלה הכר מוסתר, או אנדרוגינוס, שיש לו את שני הסימנים, אז אין קדושה חלה עליהם. שואלת הגמרא, מהי אין קדושה חלה עליהם? הדברים האלה הם דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, שאין קדושה חלה עליהם. למה באמת לא? אז במשנה מדברים על מגוון נושאים. על הנושא של בכור, אם נולד נאמר בכור, טומטום ואנדרוגינוס, אפשר להבין שלא יהיה לו קדושת בכור. כי התורה אומרת, הזמן שנקבע בו קדושת הבכור זה מתי שהוא נולד, ומכיוון שכשהוא נולד הוא כבר נחשב בעל מום, כמו שתוספות כותבים, שטומטום ואנדרוגינוס נחשב מום לגבי קורבן, לכן לא חל עליו קדושה. אבל המשנה מדברת גם על מקרה של שאר הקורבנות, וולד קודשים, אנחנו מבינים שהקדושה חלה עליהם מיד שמתחילים להיווצר, עוד לפני שהם נולדים. אז לפני שהם נהיו טומטום ואנדרוגינוס כבר היה בהם קדושה, אז למה אין קדושה חלה עליהם? עונה הגמרא, כסבר רבן שמעון בן גמליאל, זה שסובר שאין קדושה חלה עליהם, הוא סובר ולדות קודשים בהווייתן אין קדושים. רק מתי שהוולדות קודשים נולדים, רק אז הם מתקדשים. כמו לגבי בכור, כך הוא סובר גם לגבי ולדות שאר הקורבנות. דאי סלקא דעתך, ממאי אימן אין קדושים. כי אם יעלה בדעתך לומר שהם כבר מתקדשים מיד בתחילת ההיווצרות שלהם עוד במאי אימן, המאי אין קדושה חלה עליהם, התפסטינו קדושה דאימאיו, הרי הקדושה של האימא שהיא בעצמה קורבן, ברגע שהם תחילו להיווצר, נתפס בהם גם כן הקדושה הזאת. אלא מה? שמאמינה ולדי קודשים בהווייתן אין קדושים. מזה שאנחנו רואים שהם לא מתקדשים, סימן שרבן שמעון בן גמליאל, לפי דעתו, הקדושה חלה על ולדי קודשים רק כשהם נולדים, וכשהם נולדו כבר הם היו פגומים, בעלי מומים, לכן אין קדושה חלה עליהם. זה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, אבל הגמרא מביאה ברייתא שחולקת על דעתו. והי תנא סבר ולדי קודשים ממאי אימן אין קדושים. יש דעה שסוברת שכשיש בהמת קורבן נקבה שמתעברת בעובר, העובר במאי אמו כבר קדוש בקדושה של הקורבן של אמו. איפה רואים תנא שכך סובר? תנא רבנן. הגמרא מביאה ברייתא. ברייתא עוסקת לגבי בכור. ולד שנולד ראשון לאמו, יש לו קדושת בכור, הפסוק אומר, אך בכור אשר יבוקר להשם בבהמה, לא יקדיש איש אותו. עכשיו הגמרא דנה למה צריכים באמת את כל המילים בפסוק. בואו נתאר לעצמנו מה היה קורה אילו נאמר בכור לא יקדיש. ולא היה כתוב את שאר הדברים של הפסוק. מה הייתי מבין? אדם שהוא בכור לא יקדיש. אם אתה בכור אל תקדיש קורבנות. הייתי אומר, אדם שהוא בכור לא יקדיש הקדשות כלל. תלמוד לומר, לא יקדיש איש אותו. זאת אומרת, האיש פה הוא בעצם זה שמקדיש. זה לא שאנחנו מדברים על הבכור שהבכור הוא איש. לא, התורה אומרת שהאיש לא יקדיש את הבכור. זאת אומרת שהבכור הוא בהמה. אז דווקא אותו היא אתה מקדיש, אבל מקדיש אדם בכור הקדשות. זאת אומרת, לומדים שאומנם עדיין אנחנו סבורים שהפסוק מדבר על אדם שהוא בכור, אבל התורה אומרת לא להקדיש בכור. אבל אם דובר פה לדוגמה על זה שאדם רוצה להקדיש, שאר הקורבנות הוא יכול כן להקדיש. זאת אומרת שלאדם שהוא בכור אסור לו להקדיש בכורים, בהמות בכור. ועדיין אני אומר, טוב, הוא, אותו בכור אדם, לא יקדיש בכור, אבל יקדישו אחרים. אבל אחרים כן יכולים להקדיש בכור בקדושה של קורבן. תלמוד לומר, בשביל זה הפסוק מוסיף את המילה, בבהמה. כל מה שאנחנו מדברים פה על בכור זה רק אשר יבוקר להשם בבהמה. בבהמה עסקתי, לא מדברים פה בכלל על אדם שהוא בכור. לגבי האדם לא מעניין את אף אחד אם הוא בכור או שהוא פשוט, דיינו אדם לא בכור. מה שרק הוא יהיה זה לא משנה. נולד לך בכור, אל תקדיש אותו לקורבן. הוא כבר בכור בקדושתו. ממשיכה הברייתא. יכול לא יקדישנו גם כשהוא בבטן, הוא בר במאי אמו, את אותו באמא. תלמוד לומר, אשר יבוקר להשם. זאת אומרת, דורשים חזל הקדושים בברייתא, רק מי שיבוקר להשם. מתי הוא נהיה בכור? כשהוא יוצא מהרחם של אמו, פטר רחם, כשהוא פותח את הרחם. רק מאז היא אתה מקדיש, אבל כשהוא עדיין במאי אמו, אותו בכור. אבל אתה מקדיש כשהוא בבטן. יכול הייתי לחשוב, אף ולדי כל הקודשים כן, שאפשר להקדיש, כשיש באימה מעוברת, להקדיש את העובר בקדושה אחרת, כשהם עדיין במאי אימם. תלמוד לומר, אך חילק, רק בבכור אפשר להקדיש אותו לפני שהוא נולד, לפני שהוא יצא ממאי אימו, אבל ולדות קודשים נשארים בקדושתם, אי אפשר להקדיש אותם לפני שהם נולדו, כי ברגע שהם התחילו להיווצר, הם כבר בכל מעט ומעט של היווצרות שהם נוצרו, כבר יש בה את הקדושה של הקורבן של האימא. אלמה, מה רואים מהברייתא הזאת? סבירה לי, התנא של הברייתא הזאת סובר, ולדי קודשים ממאי אימן הם קדושים. שהוולדות של הקודשים כבר קדושים כשהם עדיין במאי אימם. וזה לא כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל שסובר שהם מתקדשים רק מתי שהם נולדים. גמרא מביאה ספק מעניין. אמר לי רב עמרם לרב ששת. מורה הקדוש רב עמרם פנה פעם לרב ששת בשאלה. אדם שאמר על הבכור כשהוא עדיין במאי אימו, עם יציאת רובו הוא יהיה עולה. זאת אומרת, הרי מתי שיוצא רובו הוא אמור כבר להיות בכור. אבל אותו אדם שבא להקדיש את מי שאמור להיות בכור לפני שהוא נולד, הוא אומר, מתי שאמור להתאפס בוולד הזה קדושת בכור כשיוצא רובו, אני עכשיו מקדיש כבר את העובר שהוא יתקדש בקדושת עולם. זאת אומרת, מתי שהעובר הזה יצא רובו, יתמודדו עליו שני קורבנות, גם קורבן עולה וגם קורבן בכור, מי גובר כאן? עולה הווי או בכור הווי? איזה קדושה קודמת וחלה לפני הקדושה של השני? מצד אחד, כי ברגע שכבר קדושה כמובן בקדושה אחת, לא מתקדשת בקדושה אחרת, כי אין קדושה חלה על קדושה אחרת. עכשיו השאלה, איזה קדושה נתפסת ראשונה? עולה הווי, האם נאמר שהיא מתקדשת בקדושת עולה, למה? דכל פורטה ופורטה דקנפיק הוא כליל? כי הרי על כל טיפה וטיפה שיוצא, כל מעט ומעט שיוצא מאותו ולד, אם הוא יהיה עולה, הוא יהיה קדוש כל כך, שיקריבו אותו כולו על המזבח, כליל על המזבח. אז לכן הוא קודם לבכור, כי בכור אפשר לאכול מבשרו אחרי שמקריבים אותו. או מצד שני אפשר להגיד שהבכור, הקדושה שלו קודמת. למה? או שנאמר שבכור אבי, דכל פורטה ופורטה דקנפיק, במלטי הוא. זאת אומרת, הקדושה באה מעצמה. אז לכן הבכור קודם, כי עולה אתה צריך ליזום, לפעול שיהיה לו קדושה של עולה. אבל את הקדושה של הבכור זה קורה בצורה רגילה, בלי שיקדישו אותו באופן מיוחד. אז אולי נאמר שהקדושה הזאת קודמת. לישנה אחרינה, הגמרא מביאה לשון אחרת שמסבירה למה נאמר שהוולד יהיה עולה, שכן קדושה חיילה עליה, כי הרי הוא התפיס בצורה מפורשת, המקדיש התפיס בפי ואמר שהיא תהיה בקדושה של עולה. עוד דילמה בכור הווי, שכן קדושתו מרחם. או שנאמר שהוולד הזה יהיה קדוש בקדושת בכור, כי בעצם בבכורה יש מעלה גדולה שמתקדש כבר מרחם. אז מה באמת התשובה? אמר לי, אז רב ששת ענה לרב עמרם, שאלת שאלה טובה, תקבל תשובה טובה. מה הייתי באה לך? היינו דבאי אילפה. אתה יודע איזה שאלה טובה שאלת? שאלת שאלה שכבר שאל אותה לפניך אילפה. אומרים שכש... אחד מחדש חידוש, סוף מתברר שהחידוש הזה כבר כתוב באיזשהו ספר מהקדמונים. אז על זה אומרים חכמי ישראל שכשהולכים באותה דרך, אז בדרך כלל נפגשים. אם אתה מחדש חידוש ואתה רואה שכבר חידשו את החידוש, אז זה סימן שאתה הולך בדרך הנכונה. אומר לו, אתה שאלת את השאלה כבר ששאל אילפה. כאן גם כן יש משמעות שהוא שואל אותו, מה אתה לא יודע את הדברים של אילפה? מה יש לך ספק בדבר שכבר יש לנו תשובה עליה? אנחנו רואים פה את הגאונות ואת הבקיאות האדירה שהיו לחכמי ישראל. כל שאלה שאחד מחכמי ישראל שאל וקיבל תשובה, כולם יהיו בקיאים בשאלה והתשובה מן הסתם. מה שאל אילפה? אילפה מסתפק לגבי אחד ממתנות שנותנים לעניים בשדה. אדם ש... בא לקצור את התבואה בשדה, אז אחד מהמתנות שהוא צריך לתת לעניים זה לקט. מה זה לקט? אם בשעה שהוא אוסף את התבואה, נפלו לו שיבולת אחת, שניים, אסור לו לבוא ולקבץ אותם בחזרה, הוא צריך להשאיר אותם לעניים. לקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. תשאיר אותם לעני ולגר. אז לגבי לקט, אילפה הסתפק, אם אדם אמר על הלקט, מתי שהוא עדיין מחובר לקרקע. אדם השאיר כנראה שיבולים בודדות, מחוברים לקרקע. הם עדיין לא התחייבו בלקט. והוא אומר, אם נשירת רובו יהיה הפקר. לא לקט, אלא הוא יהיה הפקר מתי שינשור רובו, מתי שיחתכו את רובו, שהוא יחתך לבד. עכשיו, השאלה היא האם לקט הווי או הפקר הווי. הרי מתי שרובו נושר, הוא היה אמור להיות לקט מעצמו, אבל בעל השדה הפקיר אותו. אז מה הוא יהיה? לקט מה שהיה אמור להיות בהתחלה, או שנהיה הפקר בגלל שהפקירו אותו. מצד אחד, לקט הווי, שכן קדושתו בידי שמיים, התורה קובעת בפסוק שתבואה שיבולים בודדים, יש בהם את הדין של מתנות עניים של לקט. אז זה קורה מעצמו, אז הסברה אומרת שיהיה פה דין של לקט. עוד דילמה, צד שני, יש סברה לומר שזה יהיה הפקר, כי הפקר יש לו חומרה מעבר ללקט, כי מי מקבל לקט? רק עניים. אז זה מוגבל, אבל לעומת זאת הפקר, גם עשירים יכולים לזכות. אז אולי נאמר שזה יהיה הפקר, שכן זוכים בו עניים ועשירים. זו הייתה השאלה של אילפה, מה התשובה? אמר אביי, מה הייתי בא אליי, מה הספק בזה? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? כשיש לך פה רב שאומר דבר אחד, ותלמיד שאומר משהו הפוך, למי אתה תשמע? בוודאי שאתה תשמע לדברי הרב. אז אותו דבר גם כאן, כשמצד אחד התורה אומרת שהשיבולים הבודדות שנשארו יהיו לקט, והתלמיד, דהיינו בעל השדה, אומר, לא, זה יהיה הפקר, למי אתה תשמע? בוודאי, אתה תשמע לתורה ויהיה לזה דין של לקט. אז אותו דבר גם כאן. החנמי אומר רב ששת לרב אמרם, גם לגבי השאלה שלך, לגבי ולד שעכשיו אמור להיות בקדושת בכור, והבעלים אומר שכשרובו יצא לא יהיה בכור אלא יהיה עולה. גם כאן אנחנו נאמר דברי מי שומעין. הקדוש ברוך הוא אומר שהוולד הזה יהיה בכור, והבעלים אומר שהוולד הזה יהיה עולה. נו, תגיד אתה, ודאי שנשמע לקדוש ברוך הוא, והוולד הזה יהיה בקדושת בכור. אומרת המשנה, האומר ולדה של זו עולה. אדם שיש לו בהמה מעוברת, והוא מקדיש את העובר לעולה. ואחרי זה הוא אומר, היא שלמים. מקדיש את הבהמה עצמה, את האמא בעצמה, לקורבן אחר, לקורבן שלמים. דבריו קיימים. כי אין פה בעיה, בהתחלה הוא הקדיש רק את העובר. עכשיו הוא מקדיש רק את האמא, את הבהמה מעוברת. אבל אם הוא אמר, היא תהיה שלמים. עכשיו, מה המשמעות של זה שהבהמה היא שלמים? שגם העובר אמור להיות שלמים. אבל אחר כך הוא המשיך ואמר, וולדה עולה. אומר רבי מאיר, זה כבר לא עובד. הרי זה ולד זבחי שלמים. גם הוולד יהיה קדוש בקדושת שלמים, דברי רבי מאיר. למה? כי ברגע שאמרת על הבהמה שהיא תהיה שלמים, גם העובר כבר יתקדש בקדושת שלמים. אתה כבר לא יכול לשנות את הקדושה שלו לעולה. אמר רבי יוסי, אני חולק עליך רבי מאיר, אלא אם לכן נתכוון תחילה, אם מראש התוכנית הייתה מסודרת ומאורגנת להקדיש את הוולד לעולה ואת האמא לשלמים, הועיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת. אדם בפה שלו לא יכול לומר שני מילים בפעם אחת. דבריו קיימים. אנחנו אומרים שלוקחים את כל מה שהאדם אמר, ברגע שאדם מתכנן לומר משפט שלם, אנחנו, אפשר לבטא את זה בצורה כזאת, ממתינים לו עד שהוא מסיים להשלים את המשפט, ואז אנחנו בעצם מנסים להבין את המשמעות, ומכילים את הדברים לפי מה שהוא אמר. ומכיוון שהוא אמר על הוולד שיהיה עולה, ועל הבהמה, האמא, שתהיה שלמים, אז נתפס כל מה שהוא אמר. רבי מאיר לעומת זאת, היסוד של הסברה שלו מגיע מתוך הנקודה שלפי דעתו הולכים לפי תחילת הדברים. רגע שבתחילת הדברים שהאדם אומר יש לזה משמעות גם לגבי ההמשך, אז זה לא יועיל שהוא ישנה את הדברים שלו בהמשך, אלא מה שהוא אמר בהתחלה, תחילת דבריו של האדם נתפס. אבל, ואם מי שאמר, הרי זו שלמים נמלך, אומר רבי יוסי, בזה אני מסכים איתך רבי מאיר, אם כשהוא יקדיש את הבהמה, הוא אמר לבהמה, הרי זו שלמים. עכשיו, מה עם העובר? הוא לא תכנן משהו מיוחד לגבי העובר. אחר כך הוא חזר בו ואמר, את הוולד אני לא רוצה בתור שלמים, ולדה אני רוצה אותה בתור עולה. הרי זו ולדה שלמים. פה כבר הוולד כן יהיה קדוש בקדושת שלמים, מכיוון שהאדם לא תכנן את עצמו מראש בתחילת דבריו, שבהמשך דבריו הוא ישנה. שבתחילת דבריו כשהוא אמר הרי זו שלמים, הוא התכוון גם לעובר. אחרי זה הוא חזר בו. זה שהוא חזר בו, אנחנו כן אומר שכבר הוא לא יכול לחזור בו, כי המשפט הראשון שהוא אמר, תחילת הדברים שהוא אמר, כבר היה להם משמעות גם לגבי העובר, וכבר העובר נתפס לפי המשפט הראשון, אז ההמשך של המשפט כבר לא ישנה את מה שנתפס לפני שהוא אמר את ההמשך של המשפט. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אדם שהפריש חטאת מעוברת, אחד שחייב קורבן חטאת, והוא הקדיש בהמה מעוברת לחטאת. אומר רבי יוחנן חידוש מאוד מעניין, שאם אחר כך החטאת ילדה, כמובן, רצה במתכפר, רצה בוולדה מתכפר. יש לאדם שהקדיש את הבהמה המעוברת לחטאת, שתי אפשרויות באיזה מהם לבחור בשביל להקריב קורבן חטאת. מה היא טעמה? כסבר רבי יוחנן, אם שיירו משויר. זאת אומרת, לפי רבי יוחנן, אם אדם מקדיש בהמה מעוברת, והוא אומר, אני מקדיש עכשיו רק את הבהמה, את העובר אני לא רוצה להקדיש, סובר רבי יוחנן, אם שיירו משויר, באמת הדברים שלו יתפסו, והעובר יישאר חולין, פילי פלאים. למה? עובר לאו ירך אמו הוא. לפי דעתו של רבי יוחנן, אנחנו לא מתייחסים לעובר כמו עוד איבר של האמא, אלא הוא בריאה בפני עצמה. אתה רוצה להקדיש אותו? אתה יכול להקדיש אותו. אבל זה שהקדשת את האמא לא בהכרח אומר שגם העובר יהיה קדוש. ואם כן, דאב עלי כמפריש שתי חטאות לאחריות. אז ברגע שהוא הקדיש את האמא לחטאת, אנחנו לא מתייחסים לזה שהוא הקדיש כאן איזושהי בהמה שיש לה גם עובר, והעובר תופס את הקדושה של האמא גם, יש לו דין של ולד חטאת שהולך למיטה, לא. אנחנו מתייחסים לאמא בתור דבר בנפרד, ולוולד בתור דבר בנפרד, ובעצם הבן אדם מקדיש כאן שתי בהמות, פילי פלאים, אז אם כן, זה נחשב כמו אדם שמפריש שתי בהמות שונות לגמרי, בשביל שאם אחת תאבד או תמות, מה שרק לא יקרה לה, יהיה לו ליתר ביטחון בהמה נוספת. גם כאן, כשהוא הקדיש את הבהמה המעוברת ואת הוולד שלה, אז הוולד הוא בשביל אחריות, אם לאמא יקרה משהו, אז יהיה את העובר ליתר ביטחון. לכן, רצה מתכפר בה, רצה מתכפר בחברתה, הוא יכול להתכפר או באמא או בוולד, כמו תמיד באחריות, אפשר להתכפר באיזה מהם שהוא רוצה. שואלת הגמרא לרבי יוחנן, מוטיב רבי אלעזר, משנה שלנו אומרת בדבריו של רבי מאיר, שאם אדם אמר, היא שלמים, וולדה עולה. הרי זה ולד שלמים. למה? כי רבי מאיר סובר שאנחנו תופסים רק את תחילת דבריו של האדם, לכן שהוא אמר בתחילת דבריו על האמא שהיא תהיה שלמים, אז גם הוולד נהיה שלמים. מדייק את הגמרא, והיא סלקא דעתך שיירו משויר, אם יעלה בדעתך, כמו שאמר רבי יוחנן, שכשמקדישים בהמה מעוברת ומחליטים שהעובר לא יתקדש, אלא משיירים אותו שלא יהיה בו קדושה בכלל, אז באמת לא יהיה בו שום קדושה. אז אם כן, הרי זה ולד שלמים, הרי זו שלמים בה אם יתנהג. למה אתה אומר שהוולד הוא יהיה ולד שלמים? זה נראה כאילו אתה מתייחס אליו בתור משהו תפל. העיקר פה זה הבהמה המעוברת, ויש לה ולד לבהמה המעוברת הזאת. השלמים יש לה ולד. העובר הזה הוא ולד שלמים. אם אתה אומר שהעובר הזה, נכון אפילו לא נולד, אבל כבר יש לו מציאות בפני עצמה, אפשר לשייר אותו, לא להקדיש אותו, אז תגיד שהוולד הזה נחשב שלמים. למה אתה אומר, הרי זה ולד שלמים? אלא מזה אנחנו למדים שהוא בטל לאמו, ואם שאירו, באמת, הוא לא יהיה משויר, אז קשה לרבי יוחנן. עונה הגמרא, אמר רב טבלה, בר מינה דהי. מהמשנה הזאת, מהלשון שלה, אי אפשר להוכיח שום דבר. האמר רב לטענה, הרי רב כשהוא שמע את הטענה שונה את המשנה הזאת, הוא אמר לו תנאי הרי זו שלמים, אל תקרא הרי זו ולד שלמים, כי זה באמת לא ולד שלמים, העובר הזה הוא שלמים בפני עצמו, כי ברגע שאדם אמר על האמא הרי זו שלמים, אז הוולד גם כן יהיה שלמים בפני עצמו. אז אין מכאן ראיה נגד דבריו של רבי יוחנן, הגמרא מנסה להוכיח מקום אחר נגד רבי יוחנן. מי טבעי, האומר לשפחתו, הרי את תישארי שפחה, וולדך הוא ישתחרר בן חורין. עכשיו איך הוא משתחרר? אני עכשיו אומר לך שהעובר שלך משוחרר, ובזה שאני משחרר את העובר דרכך, ככה הוא ישתחרר. האם הייתה עוברה, אם היא באמת הייתה מעוברת, זכתה לו, באמת היא זוכה לעובר שלה שהוא ישתחרר דרכה. עכשיו, מה ההוכחה מפה? היא אמרת בשלמה, אם שעירו אינו משויר. אם תרצה לומר שהעובר הוא נחשב כמו רגל של האמא שלו, חלק מאמו, אז זה מובן איך האמא יכולה לשחרר אותו. כי עובר ירך אמו, העובר נחשב כמו חלק מהאמא. משום מה היא זכתה לו, לכן היא יכולה לזכות לו שהוא יהיה משוחרר. כמו שאם האדון ישחרר חצי מהשפחה, היא יכולה לזכות לעצמה שחצי ממנה תהיה משוחררת. ואבלי כי משחרר חצי עבדו, שבאמת היא משוחרר חצי עבד, או משחרר חצי שפחתו וחצי מהשפחה תהיה משוחררת. ומה, אני לפי מי נאמרו הדברים האלה? רבי מאיר היא, זה לפי דעתו של רבי מאיר, דתניה, אנחנו רואים ברייטה. המשחרר חצי עבדו, אדם שפונה לעבד, אומר לו חצי ממך משוחרר. יצא לחירות, באמת חצי ממנו משתחרר. למה? גיתו וידו באים כאחת. הרי עבד לא יכול לזכות בשום דבר. גם לא בשטר שחרור. למה? כי כל דבר שהוא זוכה, האדון זוכה בצורה ישירה. אז איך הוא יזכה בשטר שחרור של עצמו? כי כשהאדון נותן לו את השטר, אז הוא באותו רגע גם זוכה בשטר וגם בשחרור שלו. הוא זוכה שיש לו יד לקבל את השטר וגם הוא משתחרר באותו זמן. אז רואים מפה שאדם יכול לשחרר חצי מעצמו. ככה גם השפחה יכולה לשחרר את הוולד שלה אם הוא חלק ממנה. אבל והיא אמרת שעירו משויר? אם תרצה לומר שאם אדם מקדיש בהמה, אז העובר הוא לא חלק מהבהמה? ועובר לאו ירך אמו הוא, העובר נחשב כמו דבר בנפרד מהאמא, זה לא נחשב כמו עוד רגל של האמא. המאי זכתה לו. איך במקרה של שפחה, אם האדון נותן שחרור לשפחה, שעם זה תשחרר את העובר, איך יכולה לשחרר את העובר? זה הרי נחשב כאילו לאדון הזה יש עכשיו שני עבדים, והוא נותן שטר שחרור לעבד אחד כדי שהעבד השני ישתחרר, וזה לא עובד דבר כזה. איך אנחנו רואים את זה? המאי זכתה לו, הרי והתניה, הברייתא אומרת שזה לא עובד. איפה הברייתא אומרת את זה? נראין שהעבד זוכה לקבל גט שחרור של חברו מיד רבו שאינו שלו ולא מיד רבו שלו. זאת אומרת, נראים הדברים שאם אדון רוצה לשחרר את העבד שלו, הוא יכול לתת את השטר שחרור לעבד של אדון אחר, והוא אומר לו תזכה בשטר הזה בשביל העבד שלי והעבד שלו באמת ישתחרר. אבל אם אדון יש לו שני עבדים, הוא לא יכול להגיד לעבד אחד, תזכה בשטר שחרור בשביל העבד השני. אז אם כן, פה, כשיש שפחה מעוברת, והאדון נותן לה שטר שחרור בשביל שתשחרר את העובר, זה נחשב כאילו שהאדון נותן לעבד אחד את השטר כדי לשחרר את העבד השני, זה לא עובד. מה שכן, יכול להיות שהוא אומר לעבד, אני נותן לך שטר ורק חצי ממך ישתחרר. אז זה יתאים יותר אם נאמר שהעובר הוא לא ירך, אם נאמר העובר שהוא כן ירך אמו, אז הוא נחשב כמו חצי מאמו לדוגמה, לא חצי, כן, אבל לא משנה, הוא חלק מנה, אז את החלק הזה היא יכולה לזכות בשבילו ולשחרר אותו. אלא שמה מן, האם שעירו אינו משויר, תיובת דה רבי יוחנן תיובת, מזה שאנחנו רואים שאדם משחרר את העובר דרך זה שהוא משחרר את אמו, אנחנו רואים שהעובר נחשב חלק מהאמא, ואם אדם מקדיש, במקרה של בהמה, הוא מקדיש רק את הבהמה ולא את העובר, זה לא עוזר, כי העובר נחשב כמו חלק מהבהמה בעצמה. אומרת הגמרא, למה אם שעירו משויר תנאי היא? בוא נאמר שהנידון, אם העובר נחשב חלק מהאימא או שהוא לא נחשב חלק מהאימא, זה שנוי מחלוקת תנאים. דתניא, הגמרא מביאה ברייתא. האומר לשפחתו, הרי את תישארי בת חורין, ועבדך הוא יישאר עבד. אז מה הדין? ולדה כמוה, הוא גם כן משתחרר. דברי רבי יוסי הגלילי, חכמים אומרים, דבריו קיימים. ולד יישאר עבד, משום שנאמר, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. זאת אומרת, הגורל שלהם הוא משותף. שואלת הגמרא, קרא מאי תלמודה לרבנן. הפסוק הזה לכאורה יותר מתאים עם דעתו של רבי יוסי הגלילי, שאומר שהוולד הולך אחרי האימא. האישה וילדיה תהיה לאדוניה, אז האישה וילדיה גם ישתחררו ביחד. מה זה עוזר לרבנן? אומרת הגמרא, נכון, זה באמת לא עוזר לרבנן. אמר רבה, קרא לרבי יוסי הגלילי. באמת הפסוק מועיל לדבריו של רבי יוסי הגלילי, וזה לא המשך של דבריו של רבי יוחנן. דקטני, ולדה כמוה, הוולד משתחרר כמו שאימו משוחררת, שנאמר האישה וילדיה תהיה לאדוניה. בזמן שהאישה לאדוניה, כל זמן שהאישה משועבדת לאדון, אז ולדה לאדוניה, גם הוולדות משתעבדים לאדון. אבל אם האישה השתחררה, גם הוולדות משתחררים ביחד איתה. עכשיו, במה נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבנן? לכאורה, בעניין, האם הוולד עכשיו חלק מהאימא או לא? הוא בר, האם הוא עכשיו חלק מהאימא או לא? מה אליו? בעק המיף, תגיד, רבי יוסי סבר שירו אינו משויר. הוא סובר שהוולד יש לו גורל משותף עם האימא. אתה לא יכול לעשות דבר אחד לאימא ולוולד שלה לא. לכן כשאתה משחרר את האימא, גם הוולד משתחרר. ורבנן סברי משויר. רבנן סוברים שאתה יכול כן לשחרר את האימא והוולד יישאר עבד. אז אם כן, הוא נחשב דבר בפני עצמו. אז אם אתה מקדיש באימא, לא חייב להיות שהוולד גם כן יהיה קדוש. מלך רבי יוחנן, כולה על משויר או משויר. כולם מסכימים עם הדברים שאני אמרתי, שברגע שאתה מקדיש את הבהמה, לא חייב להיות שהוולד יהיה לו אותו דין. ברגע שאתה משחרר את השפחה, לא חייב להיות שהעובר שלה גם כן אמור להיות אותו דבר כמותה. ואחר היינו תמה. למה באמת לפי רבי יוסי, רבי יוסי הגלילי, כשמשחררים את האישה, גם הוולד שלה משתחרר? זה לא בגלל שהוא נחשב חלק ממנה, אלא בגלל פסוק. גזרת הכתוב. דאמר קרא, אישה וילדיה תהיה לאדוניה, שכל זמן שהאישה שייכת לאדון, גם הוולד שייך לאדון. ברגע שהיא משוחררת, גם הוולד משוחרר, אבל זה לא בגלל הסברה שהוא נחשב חלק ממנה. כי באמת הוא לא נחשב חלק ממנה. אומרת הגמרא, טוב, אבל בכל זאת הנידון של רבי יוחנן כן שנוי במחלוקת תנאים, הגמרא מנסה להביא ממקום אחר. אלא ודאי לימה כאני תנאי. ודאי נאמר שזה לפי המחלוקת תנאים הבאה, דבריו של רבי יוחנן, האם העובר נחשב חלק מאמו, שהוא נחשב דבר בפני עצמו. נתניה, ברית המביאה, השוחט את החטאת, אדם שוחט קורבן חטאת, הוא מצא בה, הוא מצא בתוך הבהמה, עובר בן 4 חודשים חי. הזמן של העיבור של הבהמה, דקה, צון, של עיזה, של כבשה, הוא 5 חודשים. חודש הרביעי כבר, החודש הרביעי הוולד לא יכול לשרוד. שחטו אותה, יכול להיות שהוא עדיין חי, אבל הוא לא יישאר לחיות. הוא לא יכול להתקיים. ואתה ברייתא, כיוון שהבהמה הייתה חטאת, אז ברייתא אחת אומרת, תנא חדא, שהדין של הוולד זה כמו חטאת. אין נאכלת אלא לזכרי כהונה, רק כהנים זכרים יכולים לאכול את הבשר של הוולד הזה, ואינה נאכלת אלא ליום אחד, כמו קורבן חטאת, ואינה נאכלת אלא לפנים מן הקלעים, נאכל דווקא בתוך המחיצות של העזרה, כמו שאוכלים בשר של קורבן חטאת. למה? כי העובר קדוש בקדושה של החטאת, זה ברייתא אחת. ותניא אידך, לעומת זאת ברייתא אחרת לומדת, שהיא נאכלת לכל אדם, ונאכלת בכל מקום, ונאכלת לעולם. למה? כי אין בה שום קדושה, נחשבת בהמת חולין. עכשיו, לכאורה מדובר כאן בהמה שהקדישו אותה כשהייתה מעוברת. מי לאו תנאי, מי לאו תנאי, וחיליון אומר שהמחלוקת בין שתי הברייתות זה בעצם מחלוקת תנאים, האם אנחנו אומרים שהעובר נחשב חלק מהאימא, שאנחנו אומרים שהעובר זה דבר בפני עצמו. לתנא קמא סבר שעירו משויר, תנא של הברייתא הראשונה סובר שהעובר לא נחשב דבר אחד ביחד עם האימא. ולכן אנחנו אומרים שכשהוא הקדיש את הבהמה המעוברת לחטאת, אז אוטומטי גם העובר שלה מתקדש באותו זמן, גם הוא מתקדש בנפרד. ולכן יש לו דין של קורבן חטאת. ומר סבר, לעומת זאת התנא של הברייתא השני סובר, שירו אינו משויר. לפי התנא של הברייתא השנייה, שהוא סובר שהעובר נחשב חלק מהאימא. וכשהקדישו את הבהמה המעוברת, הבהמה המעוברת התקדשה, אבל העובר עדיין לא התקדש. כי הרי ולד של קורבן מתקדש רק מתי שהוא נולד. וכאן הרי שחטו את החטאת ומצאו בבטן עובר בן 4 חודשים שעדיין לא נולד, אז אין בו עדיין קדושה, לכן יש לו דין של חולין. אז אם כן, דבריו של רבי יוחנן שנויים במחלוקת תנאים, האם אנחנו אומרים שהעובר הוא חלק מהאימא או שהוא דבר בפני עצמו? אמר לך רבי יוחנן, לא, זה לא שנויים במחלוקת תנאים. דכולי אלמא אימשי עירו משויר. באמת, כולם מסכימים עם הדברים שאני אמרתי, שהעובר נחשב דבר בנפרד, הוא לא נחשב חלק מהאימא. ולכן כולם מודים שבמקרה שאדם מקדיש, אדם מקדיש באימא מעוברת לחטאת, בוודאי שאנחנו אומרים שגם הוולד יהיה לו קדושת חטאת. כי כשהקדישו את האימא, הוולד גם כן הקדישו אותו ביחד. וכאן, במחלוקת בין שתי הברייתות, אנחנו לא מדברים שבן אדם מקדיש באימא שהיא כבר מעוברת. אנחנו מדברים שבן אדם מקדיש באימא שהיא לא מעוברת. אחרי שהוא הקדיש אותה לחטאת, היא התעברה בתור חטאת. אז בוודאי שהוולד שלה יהיה לו קדושה של חטאת לכאורה. מה בכל זאת המחלוקת? ואני תנאי באק המפלגי, בזה נחלקו שתי הברייתות. דמר סבר, תנא של הברייתא השנייה, שסובר שהבהמה, הוולד יהיה לו דין של חולין, הוא סובר ולדי קודשין בהווייתן הן קדושים. כשהם נולדים הם מתקדשים, אבל הוא לא נולד, אז לכן אין בו קדושה של חטאת. ולעומת זאת מר סבר, תנא של הברייתא הראשונה, שהוא סובר שכן יהיה לה קדושת חטאת, הוא סובר, ולדי קודשים במאי אימן הן קדושים. כשהם עדיין עוברים, הם כבר מתקדשים בקדושה של האימא, ולכן יהיה לו דין של חטאת לעובר הזה. והיא בהתאם, התירוץ נוסף להסבר בהבדל בין שתי הברייתות. לא קשיא. שניהם כמובן מודים שוולדות של קודשים רק כשהם נולדים הם מתקדשים. אז למה באמת כאן עובר בין ארבעה חודשים שהוא עדיין לא נולד יהיה לו קדושה של חטאת? ברגע שאדם מקדיש בהמה מעוברת, ודאי כולם מודים עם דבריו של רבי יוחנן שאם שיעירו משויר שהוא בפני עצמו. אלא כאן הברייתא השנייה שמדובר שהעובר יהיה חולין ושהקדישה ולבסוף נתעברה. קודם הוא הקדיש את הבהמה, אחר כך נהייתה מעוברת, אבל עדיין הוולד לא נולד, אז הוא לא מתקדש. אבל כאן, הברייתא הראשונה מדובר בשנתעברה ולבסוף הקדישה. היא קודם כל הייתה מעוברת, ואז הוא הקדיש אותה בתור מעוברת. כיוון שאנחנו אומרים שהוולד נחשב דבר בפני עצמו, אז גם הוא מתקדש בפני עצמו. ולכן יהיה לו קדושה של חטאת. שואלת הגמרא, הרי קודם אנחנו הקשנו קושייה על רבי יוחנן מהשפחה. אדם אמר לשפחה, את תישארי שפחה, אותך אני עדיין צריך בתור שפחה, ולדך אותו אני כבר משחרר, הוא יהיה בן חורין. ומשם אנחנו הוכחנו מזה שבאמת היא יכולה לשחרר את הוולד שלה, סימן שהוא נחשב חלק ממנה, זה כמו שמשחררים חצי שפחה. אז הוכחנו מפה שעובר, הוא יהיה רחימו, הוא נחשב חלק מהאימא, ואם שעירו לא משויר, הקשנו מפה קושייה על רבי יוחנן, קושייה, אמרנו שאין על זה שום תירוץ. שואלת הגמרא, מתקיף לרבה, למה באמת אתה אומר שאין שום תירוץ? ממאי דתמא דרבי יוחנן? מי אמר לך שכשרבי יוחנן אומר שאדם שמקדיש, אדם שמקדיש חטאת ומעוברת, כשנולד הוולד, הוא יכול להתכפר או בוולד או באימא, מי אמר לך שזה בגלל שרבי יוחנן סובר שאם שעירו משויר? ולכן אנחנו אומרים שכשהוא יקדיש את החטאת המעוברת, הוא יקדיש את הוולד בנפרד, ולכן הוא יכול להתכפר גם בוולד. וזה דעתו של רבי יוחנן. דילמה, היינו תמה דרבי יוחנן, דאדם מתכפר בשבח ההקדש. אולי רבי יוחנן גם סובר שעובר ירך אמו, נחשב חלק מהאימא. והקדושה של הוולד באה בעקבות הקדושה של האימא. אלא הוא אומר, לפי דעתו, שאדם יכול להתכפר בוולד שהחטאת שלו השביחה. הוא יכול להתכפר בשבח שהחטאת השביחה בזה שיש לה ולד. אמר לרב המנונה, רבי אלעזר תלמידי דרבי יוחנן. אי אפשר להסביר שזה הדעה של רבי יוחנן, כי רבי אלעזר הוא אחד מהתלמידים של רבי יוחנן. ויטיב לקמי דרבי יוחנן, והוא הקשה עליו מהלשון של המשנה שאומרת, הרי זו ולד שלמים. ולא כתוב הרי זו שלמים, סימן שהוולד הוא בעצם חלק מהאימא. הקדושה שלו באה בגלל הקדושה של האימא. למה רבי יוחנן לא יכול להגיד לו את התירוץ הזה שאתה מתרץ? ולא עדר ליהי שינויה, הוא לא מתרץ לו את התירוץ הזה שגם אני סובר שהוא בר ירך אימו, ולכן זה נחשב ולד שלמים באמת. למה הוא אומר לו תירוץ אחר? אלא סימן שבאמת רבי יוחנן סובר שהעובר הוא לא נחשב ירך אימו, ולכן לא הסתדר באמת למה העובר נחשב ולד שלמים. לכן אנחנו תירצנו שרב, כשהוא שמע מישהו ששונה את המשנה הזאת, והוא אומר ולד שלמים, אמר לו אל תגיד ולד שלמים, תגיד שלמים. ולפי זה רבי יוחנן היה לו מתורץ השאלה שהקשו עליו. אבל הוא לא ענה שגם הוא מסכים שהעובר נחשב ירך אימו. ואת אמרת תמה דרבי יוחנן משום דאדם מתכפר בשבח ההקדש, ואתה רוצה להגיד שזה תמו של רבי יוחנן, הוא באמת סובר שעובר ירך אימו, והסיבה שאפשר להתכפר בוולד זה בגלל שאפשר להתכפר גם בשבח של ההקדש. לא יכול להיות שזה הסיבה, אלא הסיבה היא בגלל שרבי יוחנן אומר ולד הוא נחשב דבר בפני עצמו, אם שיירו משויר, ולכן יש פה בעצם שתי חטאות. למדנו במשנה, אם מי שאמר הרי זו שלמים נמלח וכולי, זאת אומרת אם אדם אמר על בהמה הרי זו שלמים, ולא היה לו מחשבה מיוחדת על הוולד שהוא יהיה קדושה אחרת, רק אחרי שהוא אמר על הבהמה הרי זו שלמים, הוא התחרט והחליט שהעובר יהיה עולה. אז רבי יוסי גם מודה שהוולד יישאר בקדושת שלמים, כי אנחנו נשארים עם הדעה הראשונה, עם הדברים הראשונים שאותו אדם מקדיש אמר. שואלת הגמרא, פשיטא ולדן שלמים, הרי זה מה שהוא אומר בפה שלו, הוא אמר על כל הבהמה שהיא תהיה שלמים, למה שיעלה בדעתנו שהוולד לא יהיה שלמים? אלא כל אימא דבאי ממלח, וכי אדם יכול להתחרט מתי שהוא רוצה אחרי שהוא כבר הקדיש, הרי פה כשהוא הקדיש את הבהמה המעוברת לשלמים, אז גם הוולד יתקדש לשלמים, למה שיעלה בדעתנו שהוא יכול לחזור בו? אדם יכול לחזור בו אחרי שהוא כבר הקדיש? אמר רב פאפה, לא נצריכה אלא שאמר בתוך כדי דיבור, לא מדובר פה שאדם אמר על בהמה שהיא תהיה שלמים, הלך לשאול, נתעורר בבוקר, אמר לו, בעצם הוולד אני רוצה שהוא לא יהיה שלמים. אלא הוא אמר, תוך כדי דיבור, הרי זו שלמים, וולדה יהיה עולה. תוך כדי זמן של כדי אמירת שלושה מילים, בדרך כלל שלום עליך רבי. ותיקן את עצמו כל כך מהר, הייתי חושב שבאמת זה נחשב חלק מהמשפט הראשון שהוא אמר, וכן יתפס בוולד קדושת שלמים. מהו דתימה, תוך כדי דיבור כדיבור, והי עיון היהודי כמעיין. וסך הכל, זה שהוא שהה באמצע הדיבור שלו, זה לא בגלל שהוא בעצם בא להגיד דבר חדש, לא. אלא הוא עיין בדברים שלו, ונוכל לומר שהוא יקדיש עכשיו את הוולד לקדושה אחרת, לקדושת עולה. כמה שמלן שלו, ברגע שאמרת, הרי זו שלמים, אפילו אם תקנת את עצמך תוך כדי דיבור, הבהמה תהיה שלמים והוולד שלי היה שלמים, אלא אם כן מראש כשבאת להקדיש את הבהמה, תכננת להקדיש את הבהמה לשלמים ואת הוולד לעולה, אז לפי רבי יוסי זה יכול להועיל, וכמובן כמו שאמרנו לפי רבי מאיר, תחילת דבריו אדם נתפס, מכיוון שהוא אמר בהתחלה הרי זו שלמים, אז בכל מקרה גם הוולד יהיה קדוש בקדושת שלמים. ועד כאן השיעור על דף כ"ה.